שעומדים בדין לחיים ולמוות. והדין הוא, כמו שידוע, נורא והיום. זה על כל פרט. עצם החיים. מי יחיה ומי ימות. מי ישלב ומי יתייסר. מי יעני ומי יאשר. על כל הדברים האלה דנים אותנו. ביום הזה. אז לכאורה אנחנו היינו צריכים להתפלל. על נפשנו. ובקש רחמים שיזכו אותנו, שנשאר בחיים. אנשי כנסת הגדולה תקנו תפילות, ואין אף מילה אחת של תפילה, אפילו לא מילה, של תפילה על עצם החיים. אפילו לא מילה אחת. לא מתפללים על זה בכלל. התפילה מתייחסת לדברים שהם נראים לנו לגמרי אחרים, הם לא שייכים בכלל לנושא. מענייני היום, שום תפילה לא תקנו. לא מתפללים שום תפילה. תקנו יותר מאוחר, תקנו להגיד זוכרנו לחיים, וגם זה משמע. שזה לא תפילה רגילה. טוב, זה נושא נוסף, אבל כל פנים את זה תקנו הגאונים, ובטור כתוב שיש מחלוקת ראשונים, אם בכלל לומר את זה. ומסקנת הדברים שבקושי התירו להגיד את זה, בקושי התירו להגיד זוכרנו, וכל ההוספות האלה הם משמע שהם שוב לא נתווספו כדי להתפלט. זה ראייה מההוספה השנייה, מי כמוך אב הרחמים, אין שם שוב, זאת לא תפילה. זה שבח. הדבר הפשוט ביותר, הבסיסי, ההתחלתי, שצריכים היינו לעשות, בזמן שאנחנו עומדים בדין לחיים ולמוות, אנחנו בסכנת חיים ממשית, אנחנו בסכנת חיים אמיתית, ממש בסכנת חיים. אנחנו עומדים בדין, ובדין מאוד מאוד, מאוד מאוד קשה. אפילו כשאנחנו בטוחים, כמו שהטור מביא בשם חזר, בשם הפסיקתא, אפילו כשאנחנו בטוחים, אז אנחנו בטוחים בנס. זאת אומרת שבלי נס אנחנו לא יכולים לעבור את זה, זה ודאי. רק אנחנו בטוחים שיעשו לנו נס. אבל אנחנו נזקקים לנס, כדי להינצל אנחנו צריכים נס. אין לנו אפילו מילה אחת של תפילה, לא תקנו אנשי כנסת הגדולה, אפילו לא מילה אחת. אלוקינו ואלוקי אבותינו, ביום הכיפורים לפחות אומרים מכל לאבונותינו ביום הכיפורים הזה. בראש השנה לא מדברים בכלל על הדין, לא מדברים על הדין, לא מתייחסים אל עצמנו, שום דבר, אף מילה, אף מילה. מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, וזהו, זאת התפילה היחידה. השנה הזאת, גם שבת, אז גם אבינו מלכנו לא. זה דבר שהוסיפו יותר מור. זה יום דין, יום דין נורא והיום, ואנחנו בסכנת חיים של ממש, ולא מתפללים. אז מה צריך לעשות? אם לא להתפלל, לאן אנחנו נברח? מה נעשה? מה אנחנו צריכים לעשות? ההזכרה היחידה שאנחנו מזכירים תפילה כלשהי, משהו של תפילה. וגם זה משמע שזה לא מצד תפילה, אלא מצד... ההזכרה היחידה זה במוסף, בברכת זיכרונו. שם, אז מעיקר התקנה, מעיקר נוסח הברכה. אז מתפללים אלוקינו ואלוקי אבותינו, זוכרנו בזיכרון טוב לפניך, ופוקדנו בפקודת ישועה ורחמים, וזכור לנו... ו וכמו שקרש אברהם את רחמיו לעשות רצונך ולבב שלם, כן יכבשו רחמך את כעסך מעלם. ובטובך הגדול ישוב חרון אבך מעמך, מעירך ומארצך, למי שזה בנוסח שלו, ומנחלתך. אבל התפילה של זוכרנו בזיכרון טוב לפניך גם היא לא מדיני תפילה, גם היא זה מדיני זיכרונות. זה הדין הוא להגיד זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה. אז צריך להזכיר זיכרונות טובים. זאת אומרת, הקיום של זיכרונות מחייב להיזכר בטוב, להזכיר טוב. אבל זה מדיני זיכרונות, זה לא שמתעמדים להתפלל. וכל התפילה כולה היא בכלל לא מתייחסת לדין הפשוט, לעובדה שאנחנו בסכנת חיים. אין שום התייחסות בתפילה. שום התייחסות, אני מדבר בתפילה מעיקר הדין. בתפילה שתקנו לנו אנשי כנסת הגדול. שום התייחסות מעיקר הדין לשום דבר שהוא שייך, כן? באיזשהו אופן לחיים שלנו שהם עומדים בסכנה. באמת שככה זה. זאת האמת. רק ננסה קצת להבהיר עד כמה שאפשר. שוב. התפילה מעיקר עניינה, מעיקר דינה, התפילה נקראת רחמים. כך כתוב בהרבה מקומות בגמרא. התפילה, ככה היא נקראת. התפילה נקראת רחמי. על נשים כתוב בגמרא בברכות, וחייבות בתפילה כתוב בגמרא דרחמי נינו. התפילה נקראת רחמי. עצם תפילה זה נקרא רחמים. זה דבר ברור להבין, זה דבר ברור. כשאנחנו עומדים בדין, אז אין מקום בכלל לבקש רחמים. זה דבר שסותר. כשאנחנו עומדים בדין, מי שיבוא ויבקש רחמים משופט ששופט אותו, זה יכול גם להיות ביזיון בית המשפט, אבל זה בוודאי שזה לא שייך. זה בוודאי לא שייך. זה לא ממין הטענה. כעת דנים עכשיו. כעת דנים, וכשדנים דנים על פי דין. וכשדנים על פי דין, אז מי שיבוא ויבקש רחמים, אז הוא, זה נקרא לדבר לא לעניין. זה נקרא, לא, זה לא שייך לנושא. אין כאן מקום. אין מקום בכלל לבקשת רחמים. רחמים פשוט לא שייכים. אין כאן מקום לרחמים, אין כאן מקום לדבר דומה לזה. העניין הוא אך ורק דין. האופן היחידי שאנחנו יכולים להתפלל או לעמוד או לעשות משהו, האופן היחידי זה לנסות עד כמה שאנחנו יכולים לנסות שמצד מידת הדין בעצמה אנחנו נזכים. אבל לעמוד ולבקש רחמים זה דבר שלא שייך. זה דבר שסותר את עצם דין. כעת דנים וכעת שעת דין. בשעת הדין אין מקום לרחמים. נמצא שתפילה בכלל לא שייכת. וכך צריך באמת להיות. אנשי כנסת הגדולה לא תקנו שום תפילה, כי אין לתפילה כזאת מקום בכלל. על מה כן שייך להתפלל? אז התפילה שתקנו לנו חזר, היא התפילה האחת והיחידה. זאת התפילה. להגיד מלכויות, זיכרונות ושופרות, כמו שכתוב בגמרא, וננסה להסביר. בגמרא כתוב, בגמרא כתוב מהי הדרך להינצל. וסדר הדברים בגמרא הוא, הגמרא הרי זה ברייתא על המשנה של בארבעה פרקים העולם נידון, בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן, בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון, ובחג נידונים על המים. בגמרא יש ברייתא על המשנה הזאת שהיא מדברת על כל ארבעת ימי הדין, על כל ארבעת הפרקים שהעולם נידון, וכתוב ככה, תניה אמר רבי יהודה משום רבי עקיבא, מפני מה אמרה תורה אביהו עומר בפסח? מפני שהפסח זמן תבואה, אמר הקדוש ברוך הוא, אביהו לפני עומר בפסח, כדי שתתברך לכם תבואה שבשדות. פסח זמן תבואה, זאת אומרת שבפסח דנים על התבואה, זה כמו שכתוב במשנה, מכיוון שהזמן הזה הוא זמן הדין על התבואה, אז העיצה היא עומר. זאת העיצה, עומר. ומפני מה אמרה תורה אביהו שתי הלחם בעצרת, מפני שעצרת זמן פירות האילן, דהיינו זמן דין בעצרת נידונים על פירות האילן, הדין הזה, אז העיצה יעוצה, כדי שיתברכו לכם פירות האילן, זאת אומרת, כדי שנזכה בדין של פירות האילן, אז העיצה היא שתי הלחם. ומפני מה אמרה תורה, נסחו מים בחג, אמר הקדוש ברוך הוא, נסחו לפני מים בחג, כדי שיתברכו לכם גשמי שנה. ואמרו לפני בראש השנה מלכויות זיכרונות ושופרות וכולו, כמו שכתוב. זאת אומרת שאלה הם הדרכים, האופנים שכך זוכים בארבעת הדינים שבארבעת הפרקים בשנה. כך זוכים, כך צורת הזכייה בדין. זוכים בדין באופן כזה. כך זוכים בדין. לזכות בדין בפסח זוכים על ידי העומר, זאת הדרך, האחת והיחידה, אין דרך אחרת. כך זוכים בדין. ומשום כך, מפני כך אמרה תורה, הביאו לפני עומר בפסח. עומר בפסח, שתי הלחם בעצרת, ונסחו מים לפני בחג, ואמרו לפני בראש השנה מלכויות זיכרונות ושופרות. כלומר, זאת העצה האחת והיחידה, זאת הדרך, ואין אפשרות אחרת. כך עוברים את הדינים של ארבעת הפרקים. כך בצורה כזו. בצורה כזו, אין אפשרות אחרת. ננסה להבין. שוב, מכיוון שהזמן הוא מיוחד, והנושא מיוחד, והמצב מיוחד, אז ננסה להבין את שורש הדברים, עד כמה שאפשר. מתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. כך כתוב. כך אומרים, חזל רע שמביא את זה. מתחילה עלה במחשבה לראות את העולם במידת הדין, ראה שאין העולם מתקיים, פירוש, ראה שאין העולם מתקיים, פירוש. אם אין העולם מתקיים, אז מה? אז מה? אז גם מידת הדין לא מרוצה. זאת אומרת, את זה גם מידת הדין לא רוצה. כשעלה במחשבה לראות את העולם במידת הדין, וראה לראות את העולם במידת הדין, פירוש שמידת הדין תחייב שהעולם ייברא. ראה שאין העולם מתקיים, זאת אומרת שגם מידת הדין לא תהיה מרוצה מזה, משום שאם לברוא את העולם במידת הדין, אז העולם צריך להתקיים. העולם צריך להתקיים. ראה שאין העולם, כן, ראה שאין העולם מתקיים, עמד ושיתף עמו מידת הרחמים. פירוש, הפירוש הפשוט, פירוש הפשוט, פירוש המילים הפשוט. עמד ושיתף עמו מידת הרחמים, כלומר, מידת הדין בעצמה מחייבת את זה. ראה שאין העולם מתקיים עם זה שעלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, וכעת מידת הדין אומרת. אז שואלים את מידת הדין, מה צריך להיות? והמכוון הוא לברוא את העולם במידת הדין. ראה שאין העולם מתקיים, זאת אומרת, מידת הדין לא מספיקה שהעולם מתקיים. אז מידת הדין מבקשת, מחפשת, שותפות. עמד ושיתף עמו מידת הרחמים. וכאן תמון הסוד שכתוב בכולם, כן, הדבר ידוע. המסילת ישרים בפרק ד' מבאר את זה בהרחבה. והוא אומר שעמד ושיתף עמו מידת הרחמים, אין חלילה הפירוש, חלילה, אין הפירוש שיש כאן איזה סטייה חלילה ממידת הדין. שיש כאן משהו ש... חלילה, ויתור על הדין. ידוע מה שכתוב בגמרא על כל מי שאומר ש... חלילה, שהקדוש ברוך הוא ותרה. אז אין כאן סטייה ממידת הדין, אין כאן ויתור על מידת הדין. אלא להפך. יש כאן קיום של מידת הדין. אבל מידת הדין יש בה משהו שסותר את עצמו. לברוא את העולם במידת הדין לבד, אז מידת הדין בעצמה מודה שזה לא טוב. זה לא ילך. זה לא ילך, זה לא יכול ללך. זאת אומרת, אילו מידת הדין הייתה קיימת והיה ספק אם לברוא את העולם, אז ייתכן שראה שאין העולם מתקיים, זה לא היה מכריע את הכף מבחינתה של מידת הדין. אבל מכיוון שהוא עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, זה היה מכוון לברוא את העולם במידת הדין, שהעולם ייברא ויתקיים, אז מידת הדין בעצמה מחייבת את עצם הבריאה והקיום. דהיינו, עצם הבריאה והקיום זה דבר מחויב. וזה דבר מחויב מצד מידת הדין בעצמה. אין מידת דין שלא לברוא את העולם. מידת הדין מלכתחילה באה לברוא את העולם במידת הדין. לא לברוא את העולם, אי קיום עולם. כזאת מידת דין אין. אז מתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. ראה שאין העולם מתקיים, ואז, אז גם מידת הדין מודע שזה לא... זה לא ילך. עמד ושיתף עמו מידת הרחמים, והשיתוף הזה הוא הדין תובע את השותפות הזו. הדין מבקש את זה, הדין דורש את זה. דהיינו, כדי שיתקיים הדין כראוי, הדין צריך להתקיים עם הבריאה המקוימת, עם הבריאה שהעולם מתקיים, וכך בצורה כזו. אז זאת אומרת, למדנו אם כן, שבשורש הדברים קיימת מציאות כזאת, שהדין בעצמו תובע, מבקש את מידת הרחמים. הדין בעצמו קורא לרחמים שיבואו. הוא בעצמו, מצד עצמו, ראה שאין העולם מתקיים, והראה הזה, זה במידת הדין. משום שכך, הרי זה מה שעלה במחשבה. ראה שאין העולם מתקיים, עמד ושיתף עמו מידת הרחמים. המסילת שרים בלשונו שם מעריך לבאר שמידת הדין מקוימת, וכל ההבדל שבין התוספת ש... הוא מביא כמה לשונות את הלשון הזאת בגמרא, שכל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן וכולו, כמו שכתוב שם בגמרא, חלילה את הלשון שכתוב בגמרא בירושלמי בשקלים, אלא מעריך אפי וגבי דילי, כביכול בורא העולם מעריך אף, אבל בסופו של דבר גווי דילי, הוא גווה את שלו. דהיינו, מידת הדין מתקיימת עד לחוט השערה האחרון. האופן, איך זה מתקיים, אופני הקיום, אז כאן מצטרפת מידת הרחמים. לא לגבות את הכל ביחד, להאריך אף, זאת אומרת לתת, כאילו, לתת אפשרות לשוב, לא לגבות מיד, לא, את ה... לא מיד, אלא להאריך אף. לתת אפשרות לשוב, ולא לגבות את הכל בבת אחת. זאת אומרת, לא להיפרע בבת אחת, אלא להיפרע כמעה כמעה, מעט מעט. אבל אחרי המעט מעט, אחרי כל ההבדלים האלה, אז הפיראון הוא עד לפרוטה האחרונה, עד לחצי פרוטה האחרונה, עד הסוף. כל זה מבואר שם במסילת ישרים. זאת אומרת, שמידת הדין בעצמה, מידת הדין בעצמה, טובה שתשתתף איתה, תצטרף אליה מידת הרחמים, כדי שיהיה העולם מתקיים, והדין יוכל להתקיים. בעולם לא קיים, הדין לא מתקיים. היעדר מציאות, זה לא דין. נמצא אם כן כשאנחנו עומדים בדין, בראש השנה אנחנו עומדים בדין, אז האפשרות היחידה שלנו להימלט זה שאנחנו צריכים להיכנס לאותם תנאים שהם מבחינת מידת הדין תובעים שתבוא, תובעים, מבקשים שתבוא מידת הרחמים. זהו האופן, ככה אנחנו יכולים, זו האפשרות היחידה לזכות בדין. אם אנחנו מעמידים את עצמנו בדין, רק ראה שאין העולם מתקיים, ראה שאין העולם מתקיים, עמד ושיתף עם מידת הרחמים. אז כך בצורה כזאת, אנחנו זוכים בדין, אבל הזכייה הזאת היא זכייה מכוחה של מידת הדין בעצמה. זה לא שאנחנו באים לבקש רחמים, הדין מבקש רחמים. הדין תובע שמידת הרחמים תתגלה. זה הפירוש הפשוט של המילים שחז"ל אומרים, שבזמן שישראל תוקעים בשופר, נשתדל להבין למה, אבל בכל אופן המילים של חז"ל, שבזמן שישראל תוקעים בשופר, כך כתוב בכמה וכמה מדרשים, גם במדרש רבה בפרשת אמור, בזמן שישראל תוקעים בשופר, אז כביכול בורא העולם עומד מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים. מה זאת אומרת הוא עומד מכיסא? הוא יושב על כיסא דין. מה זאת אומרת הוא עומד מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים? הפירוש הוא, אותו כיסא דין מחייב להתיישב על כיסא רחמים. כיסא הדין בעצמו מחייב לקחת עוד כיסא, להתיישב על כיסא רחמים. זה מה שנקרא במילים אחרות, בלשון חז"ל, עמד ושיתף עם מידת הרחמים. שיתף זה הכוונה שיש כאן שתי כיסאות. וצריך גם על הכיסא השני לשם. זאת אומרת, מצד הדין בעצמו צריך להתיישב על כיסא רחמים. הדין בעצמו מחייב להתיישב על כיסא רחמים. זה שהוא עומד מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים, אז הרי כל בר דעת מבין שלא מדובר פה חלילה בחרטה או באיזה הסבה מקצועית או ב... למה? למה הוא עומד מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים? מה? למה? מה קורה? מה קורה? למה מתעמדים מכיסא דין ויושבים על כיסא רחמים? משום שהדין מחייב את זה. ברור, זה צריך להיות ברור, חלילה לטעות בזה. עכשיו השאלה היא רק, אנחנו צריכים לשים את עצמנו כך שהדין בעצמו יחייב, יחייב שיחולו כאן הרחמים, עלינו. זאת האפשרות היחידה שלנו לזכות בדין. לזכות בדין זה הכוונה שמבחינת הדין בעצמו תבוא דרישה לעמוד מכיסא דין ולשבת על כיסא רחמים, דהיינו לשתף את מידת הרחמים. זאת האפשרות היחידה שלנו לעמוד בדין ולהינצל. אין אפשרות אחרת בשעת דין. בשעת דין זאת האפשרות היחידה. איך עושים דבר כזה? אז את זה מלמדים חז"ל, זה מה שכתוב פה. את הדבר הזה עושים על ידי שלושת הדברים האלה. מלכויות, זיכרונות ושופרות. ננסה להבין, שוב, לפי ערכנו, עד כמה שאנחנו יכולים. אמרו לפניי בראש השנה, מלכויות, נראה מלכויות תחילה. זה הראשון. על כל פנים, זאת אומרת, העיצה יעוצה פה, כדי לעמוד בדין, אז אם אומרים מלכויות, זיכרונות ושופרות, אז הדבר הזה מועיל כביכול לזכות בדין. כיוון שלזכות בדין אי אפשר, אין דבר כזה, אין כזאת מציאות. אין מי שיכול לזכות בדינו יתברך. אבל לזכות אפשר בדבר אחד, אפשר לזכות שהדין בעצמו יבקש, ידרוש, יתבע שיתוף של מידת הרחמים. הדין בעצמו יבקש את זה. כך זוכים בדין. משום שהדין נפסק, רחמים, הדין פוסק שיתוף של מידת הרחמים. זאת האפשרות היחידה לזכות בדין. עכשיו השאלה היא, מה הן האפשרויות? על זה הגמרא מדברת, זה הנושא. מהם האפשרויות להגיע למצב הזה שהדין ידרוש שמידת הרחמים תשתתף? אלה הם שלושת הדברים, את זה מגלים לנו חז"ל. שלושת הדברים האלה, מלכויות, זיכרונות ושופרות, אלה הם הדברים שאותם חז"ל מגלים שעל ידם, כביכול, על ידם, אז בורא העולם עומד מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים. מה זה? מה זה? איך זה? מה האסון הגדול של רעה שאין העולם מתקיים? אז מה? בורא העולם רצה לברוא את העולם. רצה לברוא את העולם. הוא כן רצה לברוא את העולם. לא תחפוץ בהשחטת עולם. כן. זה מנוסח התפילה שאנחנו אומרים בנעילה. ולא תחפוץ בהשחטת עולם. כי יכול בורא העולם רוצה שהעולם יהיה, שיהיה קיים. חיים ברצונו, חיים ברצונו, רצונו יתברך. הוא רוצה לברוא את העולם ושהעולם יהיה קיים. הוא רוצה. מלך חפץ בחיים. חיים ברצונו. זאת אומרת שראה שאין העולם מתקיים, זה כנגד רצונו יתברך. זה כנגד הרצון. כי יכול בורא העולם לא רוצה את זה. אין העולם מתקיים, הוא לא רוצה. מה הוא כן רצה? אז חז"ל מגלים לנו, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו, שנאמר כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתי ויצרתי אף עשיתי. כביכול בורא העולם ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו, לשם כך הוא ברא אותנו, לכבודו. והדבר ברור שמושג הכבוד, עניין הכבוד, לא קיים אם לא יהיו נבראים שנותנים כבוד. אין כזאת מציאות. כבוד, עצם מציאותו זה שיש נבראים שיכולים לא לכבד והם כן מכבדים. זאת אומרת שישנם נבראים בעלי בחירה שיכולים לא לכבד והם כן מכבדים, זה נקרא כבוד. זה דבר ברור, זה מושכל ראשון, כל אחד מבין. שכבוד שמקבלים ממישהו שאין לו ברירה אלא לכבד, זה כמו כבוד שהאדם מכבד את עצמו. כבוד שהאדם מכבד את עצמו, זה דבר שסותר את עצמו. זה במקרה הטוב ביותר, זה לא ביזיון. אבל בדרך כלל זה ביזיון גמור. על כל פנים זה לא שייך בכלל לעניין שנקרא כבוד. כבוד זה שכשמקבלים כבוד ממישהו שהוא בבחירתו מכבד. כשאנחנו בבחירתנו עומדים ואומרים מלכויות, אז כביכול בדיוק זאת הבריאה שבורא העולם רוצה. כשאנחנו, הרי כעת, זה היום תחילת מעשיך, וכביכול עכשיו יום הדין הוא בזה. הרי עניינו של יום הדין הוא, כידוע, כמו שכתוב בכל הספרים. אנחנו הרי אומרים את זה בתפילה. זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. זה היום תחילת מעשיך הפירוש, שהיום הזה הוא היום של בריאת האדם, זהו היום השישי של מעשה בראשית, כמו שכתוב בכל הראשונים. זה יום ראש השנה. א' תשרי זה היה יום בריאת האדם. וכביכול, בכל שנה ושנה, אז כביכול בורא העולם חוזר על אותו עניין, ותמיד בכל שנה ושנה חוזר מתחילה עליו במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. כל פעם זה חוזר. זה מאוד מפורסם, תוספות בדף כ"ז בראש השנה, על מה שכתוב בגמרא, כמן מצלינן, העידנה, זה היום תחילת מעשיך, אז מקשים תוספות תימה, קיימה לן כרבי יהושע, כדי אמרינם בפרק כמה, לתקופה כרבי יהושע. ורבי יהושע הרי אומר שבניסן נברא העולם. ומה שיסד רבי אליעזר הקליר בגשם בשמיני עצרת כרבי אליעזר ואמר בתשרי נברא העולם, ובשל פסח יסד אותו רבי אליעזר הקליר כרבי יהושע, אומר רבינו תם דאילו ואילו דברי אלוקים חיים, ואיקה למימר די בתשרי עלה במחשבה לבראות ולא נברא עד ניסן. אז ידוע שהדברים ידועים. האריז"ל עצמו מביא את דברי רבינו תם, והדברים מתפרשים באותו אופן. במתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, לברוא את העולם במידת הדין, לכן בתשרי, זה היום תחילת מעשיך במה שעלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. זה היום תחילת מעשיך כמו שזה עלה במחשבה, כמו שכתוב כאן, כמו שרבינו תם אומר. זה היום תחילת מעשיך של עלה במחשבה, ואז זה היה במידת הדין. לכן אנחנו נידונים בראש השנה, משום שכעת אנחנו נמצאים בזמן, ביום, ששוב חוזר אותו עניין, אותו מצב של מתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. אבל אם ראה שאין העולם מתקיים, אז על זה עמד בשיתף עם מידת הרחמים. הפירוש של רעה שאין העולם מתקיים, זה הכוונה שאין כוונתו יתברך מתקיים. אותו עולם שהוא רצה לברור במידת הדין, אותו עולם לא מתקיים. רעה שאין העולם מתקיים, עמד ושיתף עם מידת הרחמים. איזה עולם צריך להתקיים? אותו עולם שכביכול בורא העולם חפץ בו, שהוא רצה לברור אותו. אותו עולם שהוא רצה לברור זה אותו עולם שנקרא כל הנקרא בשמי ולכבודי ברתי. העולם הזה של לכבודי בראתי, העולם הזה צריך להתקיים. אם עליו יש רעה שאין העולם מתקיים, אז עליו חל שיתף מידת הרחמים. על העולם הזה שבורא העולם רצה לברור. זאת אומרת, זהו הדבר הראשון, שעל ידו אנחנו יכולים להיכנס למצב הזה שמידת הדין בעצמה תדרוש, תתבע, תבקש, שמידת הרחמים תחול. שמידת הרחמים תתגלה. כשאנחנו עומדים וממליכים כביכול את בורא העולם למלך, אנחנו בבחירתנו שלנו, אז אנחנו אומרים לפניו מלכויות. הפירוש של אומרים לפניו מלכויות זה שאנחנו ביום הזה, כשאנחנו נבראים, אנחנו ממליכים אותו למלך. זה כביכול רצונו יתברך בבריאת העולם. את זה הוא רצה. את זה בדיוק הוא רצה. הוא רצה לברוא אדם לכבודו. הוא רצה לברוא אדם שימליך אותו למעלה. זה רצונו. כשאנחנו אומרים בברכה, בכל התפילות של ראש השנה, אנחנו אומרים בברכה של קדושת היום, אלוקינו ואלוקי אבותינו, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך. במקום להגיד אלוקינו ואלוקי אבותינו, תציל אותם. אנחנו עומדים בדין. תרחם עלינו, תציל אותה. אנחנו עומדים בדין, תיתן לנו חיים. את זה אי אפשר להגיד. את מה שאנחנו אומרים, זה הדבר היחידי שדרכו אנחנו יכולים לזכות לחיים. זאת האפשרות היחידה, לזכות לחיים. זאת אומרת, כך, כך, זהו האופן האחד ויחידי, שעל ידו אנחנו יכולים להתעמד, וכביכול בורא העולם, אם הוא יראה עולם כזה, ומידת הדין תגיד, חלילה, שזה לא יתקיים, אז מידת הדין בעצמה תתבע שמידת הרחמים תשתתף. אז זהו הדבר הראשון, כשאנחנו אומרים מלכויות, כשאנחנו אומרים מלכויות, אז אנחנו, זה הצעד הראשון, להעמיד כביכול את בורא העולם מכיסא דין על כיסא רחמים. להעמיד, כמו שאמרנו, להעמיד מכיסא דין על כיסא רחמים, פירוש שמידת הדין בעצמה, הדין בעצמו יחייב שתחול, תתגלה, מידת הרחמים. זה מלכויות. נוסף, זיכרונות. אז כאן צריך קצת להבין. כשאנחנו מתפללים זיכרונות, אז אנחנו מבקשים שכביכול בורא העולם יזכור את עקדת יצחק. יזכור את עקדת יצחק. כך אנחנו מסיימים את זה, סיום הברכה של תפילת זיכרונות. ועקדת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור. ותראה לפניך עקדה שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו על גבי המזבח, וכבש רחמיו לעשות רצונך ולבך שלך. כן יכבשו רחמיך את כעסך מעליהם. כי זוכר כל הנשכחות אתה הוא מעולם, ואי שכחה לפני כיסא כבודיך, ועקדת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור. וכל, כמו שכתוב, הגמרא, כל הזמן, מה שמזכירים, לכן תוקעים בשופר של איל, כדי שאזכור לכם עקדת יצחק, ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפניי. הזיכרונות הם מבקשים, כן, להיזכר בעקדת יצחק. זה הרי דבר ברור. זה דבר ברור. אין שום סיבה שיזכרו דווקא בעקדת יצחק. למה כשיסתכלו עליי, שיזכרו בעקדת יצחק? במה אני מזכיר את עקדת יצחק? יתר על כן, כשמסתכלים עלינו, נזכרים אולי בדברים אחרים, לא בדיוק בעקדת יצחק. בזכות מה אנחנו מבקשים, שכשמסתכלים עלינו, זה מה שאנחנו מבקשים, כשמסתכלים עלינו, כביכול, כשבורא העולם מסתכל עלינו, רואה אותנו, בוחן אותנו, יותר, מביא חוק זיכרון להיפקד כל רוח פניו. כמו שכתוב באותה תפילת זיכרונות, כי תביא חוק זיכרון להיפקד כל רוח פניו, להיזכר מעשים רבים, והמון בריאות לאין תכלית. זאת אומרת, כמו שכתוב בפסוק, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב. אז זה נקרא בלשון חז"ל בתפילה, בלשון חז"ל שתקנו את התפילה. בלשונם זה נקרא, כי תביא חוק זיכרון להיפקד כל רוח פניו. להיזכר מעשים רבים. חוק זיכרון זה כביכול, זהו עצמו של הדין, כביכול, בורא העולם הביא חוק זיכרון, וכעת יש חוק שהכל צריך להיזכר. אז כביכול מביא חוק זיכרון להיפקד כל רוח ונפש, אז אנחנו צריכים להעמיד את עצמנו כך, שכשמסתכלים עלינו ייזכרו בעקדת יצחק. איך זה קורה? איך זה קורה? איך אנחנו עושים את זה, שכשמסתכלים עלינו אנחנו נזכרים, למעלה נזכרים בעקדת יצחק? שוב, לזכור, להבין. אנחנו לא מתפללים. אנחנו לא מתפללים, אנחנו לא מבקשים רחמים. אילו היינו מבקשים רחמים, היינו נוהגים שלא כהוגן. אין אפשרות לבקש רחמים בשעת דין. אילו היינו מבקשים רחמים כרחמים, זאת אומרת, לעורר את מידת הרחמים. מידת הרחמים איננה. היום זה יום דין, אין מידת הרחמים. כמו שהפוסקים, אלה שני ימים של עשרת ימי תשובה. ועשרת ימי תשובה, כל עניינם, כל הסליחות כולה, וכל הימים, וכל הסליחות, וכל התפילות, כל מה שזכינו ללוחות השניים, שזהו המקור ליום הכיפורים, ולכל הסליחה והמחילה, הכל, הכל, הכל. את הכל יש לנו בזכות 13 מידות של רחמים. 13 מידות של רחמים. כביכול, בורא העולם אמר למשה רבינו, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת, ויהיה נכון לבוקר, ועלית בבוקר אל הר סיני. ושם הייתה הפרשה של ויעבור השם על פניו ויקרא, השם השם כל רחום וחנון, זהו י"ג מידות, שבזכותם קיבלנו את יום הכיפורים, את הלוחות השניים, בזכותם אנחנו בכלל קיימים. בזכות ה-י"ג מידות של רחמים. וכל הסליחות כולם, והכל, הכל על זה בנו. כל העסק שלנו, בכל הימים האלה זה על זה. ובשני הימים האלה, אז מעיקר הדין, בחומרה גדולה, אין שום הזכרה של, של, של 13 מידות. זה שאומרים את השם השם בזמן פתיחת הארון, זה לא 13 מידות של רחמים. זה סיפור שבחו של מקום, זה לא 13. 13 מידות של רחמים מתחילים מויעבור. וכאן זה בקפידה גמורה לא להגיד ויעבור. בראש שנה לא אומרים ויעבור. את ה-13 מידות יש אומרים ויש לא אומרים. אנחנו כן אומרים. אבל ויעבור בפירוש לא. שני ימים מעשרת ימי תשובה, זה חמישית מכל הזמן, כמה זה עשרת ימי תשובה? שני ימים, ולא רק שזה שני ימים מעשרת ימי תשובה, אלא הם, הם ימי הדין. ואנחנו לא מזכירים בהם את 13 מידות. אסור! אסור, כי זה ימי דין. עשרת ימי תשובה, זהו בדיוק, הימים האלה ניתנו כדי לשם. הספרדים מקפידים 26 פעמים להזכיר את 13 מידות של רחמים ביום הכיפור. 26 פעם. בקפידה. זאת אומרת, לפחות, זה המינימום. להזכיר 13 מידות, ויעבור 26 פעמים. חבל שאנחנו לא נוהגים כך, אבל אנחנו לא נוהגים. על כל פנים, על זה הכל בנוי, וכאן אנחנו לא מזכירים את זה. אין, אין, לא מזכירים את זה. אלו ימי דין, ימי דין. רחמים, אנחנו רחמים, אנחנו זוכים ברחמים כמה שהדין מחייב. כמה שהדין דורש. כמה שמתחייב מתוך הרעה שאין העולם מתקיים, עמד ושיתף עם עמידת הרחמים. כמה שמתחייב מתוך הדין, אלו הם הרחמים שבהם אנחנו זוכים. אחרי שזכינו ברחמים וזכינו בערך אפיים, אז אנחנו חיים עד למחרת. למחרת אנחנו כבר יכולים להתפלל. יכולים להתפלל, יכולים כבר להזכיר את 13 מידות של רחמים, אז כבר אפשר את כל מידות הרחמים, ומידות הרחמים עוזרים לנו בכל דבר ודבר, עוזרים לחזור, עוזרים להתרומם, עוזרים... אבל אז אנחנו כבר לא בדין. זיכרונות. אנחנו חוזרים לעניין של זיכרונות. זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה. באמת, אילו היינו באמת בני אדם, אז היינו רואים את מסירות הנפש הנוראה שישנה. נתאר לעצמנו, בן אדם שעומד במשפט, ועומד במשפט לחיים ולמוות, באמת, וזה משפט, זה המשפט הרציני ביותר שישנו בעולם. כל המשפטים שנמצאים כאן בעולם הזה, אז הם אפילו לא משל למשפט הנורא הזה. זה משפט אמיתי. זה משפט אמיתי, לפני דיין אמת. אין לפניו. חלילה, לא, שום מסו פנים, שום מכך שוחד. כמו שכתוב במשנה. ואנחנו עומדים ונשפטים. ומדובר על כלל ישראל. אנחנו מי. אבל כלל ישראל, זה כבר. כלל ישראל כבר קיים כמה אלפי שנים. אנחנו יודעים נאמנה שאנחנו עומדים במשפט, ואנחנו את כל זה שמים הצידה, ואנחנו עומדים לפני בורא העולם ואומרים אלוקינו ואלוקי אבותינו מלוך על כל העולם כולו בכבודך. זאת לא רבותה עבורנו, כי אנחנו לא יודעים מה זה משפט, אנחנו לא יודעים שום דבר. לנו זה לא רבותה גדולה. אבל הרי, ישנם הרי, היו בני אדם שידעו כן מה זה, ידעו מה זה משפט. וידעו על מה אנחנו משפטים, וידעו את החומר, את האימה, את הנוראות. מלאכים יחפזו, וחילו רעדה יוחזו. הנה יום הדין לשפוט על כל צבא מרחבים, כי לא יזכו לפניך בדין. כי לא יזכו לפניך בדין. מלאכים יחפזו. חיל ורעדה יוחד. מלאכים רועדים מפחד. ואנחנו עם כל זה, אז את כל זה אנחנו שמים הצידה, ואנחנו מתפללים על דבר אחד. מלוך על כל העולם כולו מתפלל. זה מה שבעצם מבקשים מאיתנו. מבקשים מאיתנו את זה בתור... כלל ישראל, בתור מאמינים ויודעים נאמנה במה מדובר. אנחנו יודעים היטב במה מדובר. לא מדברים, כן, אנחנו לא מדברים רק אלינו, אנחנו מדברים פה על כלל ישראל. לשים הצידה את הכל, להניח את כל זה בצד. את מי יחיה ומי ימות, מי בקיצור ומי לא בקיצור, מי יעני ומי יאשר, מי ישלב ומי יתייסר, מי ישפל ומי יבוך. את כל זה לשים בצד ולעמוד ולהתפלל עם כל הכוונה, בלי שום מסך הדעת, אלוקינו ואלוקי אבותינו מלוך על כל העולם כולו בכבודך. זה היה כדי לראות עד כמה מעריכים אותם. צריך לדבר הזה, צריכים כוחות נפש שהם, זה, בעיניי זה לא, זה לא בגדר אנוש. זה מה שמבקשים מאיתנו, זה מה שמבקשים מילד בן 13. זה מה שמבקשים מילד בן 13. ילד בן 12, שהגיע לחינוך. זה מה שהוא צריך לעשות. אז שוב, אם אנחנו מסתכלים על עצמנו, טוב, זה הרי לא נוגע. אבל רק פונים כך לכלל ישראל שהם יודעים, מאמינים, יודעים נאמנה בממדות. באמת יודעים בממדות. בסך הכל לפני שני דורות. בסך הכל. אז רוב הציבור, אני לא מדבר על אלה שפרקו עוד. אבל רוב ציבור היראים היו רועדים מפחד בימים. רועדים מפחד, היו אנשים שאי אפשר היה לדבר איתם. שני דורות, שלושה דורות. הפחד, הפחד היה, אפשר היה לחתוך אותו בסכין, הפחד היה באוויר נמצא. כמובן, לא צריך, כן. ודאי שאין הדברים, אין צריך לאמור שהעובדה שאנחנו לא פוחדים היא לא מחמת מעלתנו. לא מפני שאנחנו יותר חכמים. אבל בכלל ישראל, כמו שהוא היה נראה, נגיד, כן, נאמר לפני מלחמת העולם הראשונה. כן, אף אחד מאיתנו לא היה בעולם עוד אז. אבל אז כלל ישראל עוד היה כלל ישראל. היום הידרדרנו, הגענו לאן שהגענו. אבל איך אפשר לדרוש דבר כזה? איך אפשר לבקש דבר כזה? איך אפשר לבקש מבני אדם? תניח את כל מה, את כל חייך, תשים. אל תשים לב לזה. תתרומם מעבר לזה, ותגיד מלכויות. זה ציור כלשהו. עד כמה מעריכים אותנו. זאת אומרת, איך צריך להיראות כלל ישראל האמיתי? איך צריך להיראות יהודי פשוט? יהודי פשוט, יהודי פשוט. לא חכם גם. יהודי שיודע להתפלל. שמעתי בילדותי, שמעתי סיפור מהרב מפונביץ' ז"ל. שמעתי את זה בימי נעוריי. סיפר שבילדותו שלו, בעיירה ששם הוא נולד, גדל. אז היו זוג, אנשים מבוגרים, שנולד להם ילד לעת, על סף זקנתם. אחרי 25 או 26 שנים של נישואים. נולד להם בן יחיד, ממש על סף הזקנה. היו אנשים מאוד מבוגרים. והבן הזה היה כל חייהם. והוא היה ילד מצוין. לימים כשהוא גדל והוא היה באמת באמת ילד נפלא מאוד, הוא גדל וחלה והוא נפטר בשבת, נפטר בשבת על פני הוריו, והאסון היה נורא. אז נכנסו אנשים הביתה שם לעזור, לראות מה אפשר לעשות. אז האמא הייתה אישה פשוטה, היא לא ידעה לצטט שום דבר. היא לא ידעה. אני חושב שהיא גם לא ידעה לקרוא. אני לא זוכר אם הוא סיפר שהיא לא ידעה לקרוא. אבל היא ידעה לצטט רק את מה שאומרים ברצי, שלא תהי צרה ויגון והנחה ביום מנוחתם. אז היא קיבלה את הבאים בחיוך. אישה פשוטה. אישה גם מאוד פשוטה. שלא תהי צרה ויגון והנחה ביום מנוחתנו. אין צרה, אין יגון ואין הנחה ביום מנוחתנו. בשבת אין כלום. במוצאי שבת היא התעלפה. ככה היה נראה עם ישראל, בשעתו. זה לא לפני המון זמן. צריכים להבין, זאת לא דרישה מופרזת מיהודי, ממי שעמדו רגליו על הר סיני. זאת לא דרישה מופרזת להניח את הכל, לשים את הכל, להשיח דעת מהכל, ממי יחיה ומי ימות וכולו, כמו שכתוב שם, להשיח דעת מכל זה ולהגיד אלוקינו ואלוקי אבותינו מלוך על כל העולם כולו בכבודנו. זה לא מופרז, זה באמת לא מופרז. אבל הסיבה שזה לא מופרז, משום שאנחנו בנף של יצחק שנעקד על גבי המזבח. יצחק שנעקד על גבי המזבח. זה כמו שכתוב בחז"ל. חז"ל הרי אומרים. בכמה מקומות, רש"י מביא את זה גם, בפרשת בחוקותיי. מה שכתוב בתורת כהנים. ביצחק לא נאמרה זכירה, כך כתוב. זכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. בכולם נאמרה זכירה חוץ מביצחק. מפני מה לא נאמרה זכירה ביצחק? מפני שאפרו צבור ומונח לפניו. לא זוכרים דבר שעומד מול העיניים. כשעומד דבר מול העיניים, לא צריכים להיזכר בו. הוא נמצא לפניי. אין שכחה בדבר שעומד מולי. דבר שמסתלק מנגד עיניי, אני יכול לשכוח אותו. אפרו צבור ומונח לפניי על גבי המזבח. כשמונח לפניי על גבי המזבח, לא צריכים לזכור. אז יצחק עצמו, אותו לא צריכים לזכור. הוא הדבר הנוכח. הוא הדבר הנוכח. אבל מי כוחו של הדבר הנוכח? אז אנחנו כולנו בני זיכרון. להבין. העובדה שכשמסתכלים עלינו נזכרים בעקיבה. זה גם מפני שאנחנו אומרים מלכויות, וגם מפני שאנחנו אומרים זיכרונות. רק להבין. אמרנו, להבין, לנסות להבין. אמרנו, הדין בעצמו נקרא חוק זיכרון. כך אומרים, חזר, כך זה הנוסח בתפילה. כי תביא חוק זיכרון להיפקד כל רוח ונפש. חוק זיכרון. זהו הדין בעצמו. כביכול בורא העולם הביא חוק זיכרון וצריך להיזכר. צריך להיזכר. כשאנחנו בעצמנו מקבלים עלינו את הדין ומבקשים אותו, כשאנחנו אומרים מלכויות, חוץ מהעובדה שאנחנו מסיחים דעת מכל ענייננו שלנו ואומרים מלכויות, אז יותר מזה, כשאנחנו אומרים מלכויות אנחנו מבקשים קיום של מלכות, ומלך במשפט יעמיד ארץ. הרי הקיום של המלכות הוא בדין הזה בעצמו. בזה עצמו הרי מתקיים את המלכות. אנחנו ממליכים אותו עלינו כדיין, כמלך שבמשפט יעמיד ארץ. כאן גופה נעשה את המלכות. אנחנו מתפללים ואנחנו מבקשים, ויאמר כל אשר נשמה באפו, המשך התפילה, ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל מלך, השם אלוקי ישראל מלך, ומלכותו בכל משל. זאת אומרת שמלכותו עלינו תתגלה על כל העולם כולו. כל אשר נשמה באפו, יאמר השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משל. עומק המלכות שאנחנו ממליכים כביכול את בורא העולם עלינו, אנחנו ממליכים אותו מכוח אותו דין עצמו שנעשה בנו. הוא נתנה תוקף קדושת היום, ובו תינשא מלכותיך. אנחנו משנים רש"י במסכת ברכות, לשונו של רש"י במסכת ברכות. למה אנחנו משנים את נוסח הברכה מהקל הקדוש להמלך המלך? בכל הסרט ימי תשובה, לפי שבאותם ימים כביכול, בורא העולם מראה מלכותו לשפוט את עולמו. מידת המלך הקדוש, זאת המידה שנוהגת בימים האלה. אז כביכול בורא העולם מראה מלכותו, וכשאנחנו ממליכים אותו, אז אנחנו ממליכים כביכול את בורא העולם שבמשפט יעמיד ארץ. זאת אומרת, המלכות מתגלה בדין הזה בעצמו. אז כשאנחנו מבקשים מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, אז לא רק שאנחנו מקבלים עלינו את מלכותו למרות הדין, אלא אנחנו מקבלים עלינו את הדין עצמו כדי שתתגלה מלכות. אנחנו בעצמנו מבקשים את הזיכרון כדי להיות נזכרים לפניו. אבל כשהזיכרון הוא נורא והיום, הזיכרון הרי כולל את כל הדברים כולם. אבל אנחנו מבקשים אותו. אנחנו רוצים להיות נזכרים. אנחנו מבקשים להיות נזכרים לפניו. אנחנו מבקשים את המלכות הזאת בעצמה. כבר הזכרנו פה. תפילת שופרות. כבר הזכרנו פה גם השנה, אני חושב, מה עניינה של תפילת שופרות? מה העניין? איזה מלכויות וזיכרונות אנחנו עוד מבינים. אבל שמה צריכים להזכיר? 10 פסוקים שכתוב בהם המילה שופר. מה זה אומר? מה העניין בה? מה העניין בתפילת שופרות? מה התוכן? מה זה? איזה מין תפילה זו? מכל המושגים שאנחנו יודעים על תפילה, אז זה לא שייך לאף אחד מהם. זה לא שבח ולא הודעה ולא בקשת צרכים. מה זה? לעמוד ולהגיד פסוקים של שופרות, לשם מה? מה העניין? מה התפילה שבזה? השלטי גיבורים כאן בראש השנה בפרק ראשון מביא את לשון ריאז. כשם שתוקעים בשופר בראש השנה, כך אומרים פסוקים של מלכויות וזיכרונות ושופרות. אמר הקדוש ברוך הוא, אמרו לפני מלכויות שתמליכוני עליכם, זיכרונות שיבוא לפני זיכרונכם לטובה, שופרות שתיתנו לב ותצפו ליום הדין ולימות המשיח. כתוב כאן למה אנחנו אומרים שופרות. הסיבה שאנחנו אומרים שופרות זה משום שאנחנו מתגעגעים לשופר הגדול. כתוב כאן שתיתנו לב ותצפו ליום הדין ולימות המשיח. אז בפסוקי שופרות אנחנו מבקשים שיתגלה, כן, יתגלה יום הדין הגדול, אותו יום דין גדול שיבוא בשופר. אחד מהפסוקים שאנחנו אומרים זה והשם עליהם ייראה ויצא כברק חיצו, והשם אלוקים בשופר יתקע והלך בסערות תימן. שם כתוב מה קורה בזמן שכביכול בורא העולם תוקע בשופר. צריך להוסיף בקשה מיוחדת, זה מה שכתוב הלאה בפסוק, השם צבקות יגן עליהם. יגן ממה? יגן ממה? מהשופר הזה בעצמו. והשם עליהם ייראה ויצא כברק חיצו על כל מי שהוא לא מהם. כל מי שהוא לא מאלה שהם מאלה ששייכים לשופר. ויצא כברק חיצו. והשם אלוקים בשופר יתקע והלך בסערות תימן. השם צבקות יגן עליהם. זה המשך הפסוק. אחד מעשרת הטעמים המפורסמים שכתובים בכל מחזור של בשם רב סעדיה גם. זה גם להזכיר את יום הדין הגדול שיהיה בשופר. אחד מעשרת הטעמים של תקיעת שופר. זה להזכיר את יום הדין הגדול. אז כשאנחנו אומרים פסוקי שופרות, אז אנחנו אומרים פה פסוקי שופרות שאנחנו מבקשים גילוי של השופר הגדול. שתיתנו לב ותצפו ליום הדין ולימות המשיח. זה לשון מוזר, לבקש מבני אדם שיצפו ליום הדין. חזל אומרים על שמואל הנביא, שאותה בעלת אוב, העלתה אותו באוב. אז כתוב ששמואל, אחרי שהוא עלה, הוא אמר, למה החרדתני? אז אומרים חזל, שהוא נחרד, הוא הזדעזע, שמואל הנביא. זה היה כבר שנים שנים אחרי שהוא הסתלק מהעולם, אבל לא היה בעולם. למה החרדתני? אז כתוב ששמואל הנביא אמר, דילמה לדין המתבאים. אולי קוראים לי לדין. אולי קוראים לי לדין. אז הוא הלך וביקש עזרה ממשה רבן, שיבוא איתו, באיזה אופן שהוא. יעזור לו. דילמה לדין אמיתי. אז מבקשים מאיתנו שאנחנו ניתן לב ונצפה ליום הדין. מאיתנו. פה מדובר על אותו יום הדין, על יום הדין שיבוא בשופר. מדובר פה על יום הדין הגדול. אנחנו, מאיתנו מצפים, מכל אחד מאיתנו. אנחנו צריכים להגיד 10 פסוקי שופרות כדי לתת לב ולצפות ליום הדין ולימות המשיח. כשכתוב שאנחנו צריכים לצפות גם ליום הדין וגם לימות המשיח, אז המכוון גם בימות המשיח, זה לא לדבש שמלקיקים, ליום הדין ולימות המשיח. מובן, לא מדובר פה על טובתנו שלנו. לא מדובר פה על יום הדין וימות המשיח, שזה בהכרח, כן, לטובה לנו. אלא פה מדובר שזה, למרות כל מה שיהיה לנו, אנחנו מצפים ליום הדין וימות המשיח. להבין, לזכור, לדעת. בורא העולם ברא אותנו לכבודו. הוא ברא אותנו לכבודו. והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת. וחיי עולם נטע בתוכנו. כמו שאנחנו אומרים כל יום בתפילה. לכך נבראנו. זאת המציאות שבתוכה אנחנו חיים. אם אנחנו שמים את עצמנו בתוך מערכת מציאות אחרת, אז אנחנו מוציאים את עצמנו מחוץ למציאות האמיתית. זה במידה מסוימת פירוש הדבר שאנחנו דנים את עצמנו למוות. זה לא במידה מסוימת, זה בהחלט. אם אנחנו מוציאים את עצמנו מחוץ לברוך אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. אם אנחנו שמים את עצמנו מחוץ למעגל הזה, אז אנחנו מחוץ למציאות. לא לכבודו הוא לא בראנו. אם אנחנו מסתובבים פה עוד קצת, אבל לא לכך נבראנו ולא לכך אנחנו קיימים. וביום ראש השנה תמיד, בכל שנה ושנה, מתחדשת אותה בריאה. אותה בריאה. שוב חוזר ונאור אותו ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו. זאת מציאותנו, זאת תכלית הקיום שלנו. וכשנהיה קיימים בזה, אז... אז חיי עולם נטע בתוכנו. זהו הקיום האמיתי. כל קיום אחר הוא אי-קיום. אנטי-קיום. זה הקיום האמיתי. זה הקיום האחד ויחידי. ולזה אנחנו צריכים לשאוף. אותנו בוראים. אותנו בוראים שוב בכל שנה ושנה מחדש. ובוראים אותנו, כביכול בורא העולם בורא אותנו לכבודו. לכן אנחנו, כשאנחנו נבראים, אנחנו מוצאים את עצמנו כקיימים, אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה להגיד מלכויות ולהיות נזכרים לפניו, כי זה הקיום. הקיום הוא רק עד כמה שאנחנו נזכרים לפניו. עד כמה שאנחנו נמצאים באור פניך, ברכנו, אבינו, כולנו כאחד באור פניך. אור פניך זה הכוונה כביכול שמסתכלים עלינו באופן ישיר. זה נקרא באור פניך. מדוע? כי באור פניך נתת לנו השם אלוקינו, גם תורת חיים וגם אהבת חסד וגם צדקה וגם ברכה וגם רחמים וגם חיים וגם שלום. כל זה באור פניך. אמר רבי יוחנן, כתוב במדרש תהילים, רבינו יונה מביא את זה בסוף, בשער ב' בשער התשובה. אמר רבי יוחנן, אנו אין לנו אלא הארת פניך בלבד. השם צבקות השיבנו, האר פניך וניוושע. אנו, אמר רבי יוחנן, אנו אין לנו אלא הארת פניך בלבד. אנחנו מבקשים, מבקשים שיסתכלו עלינו. זה אנחנו מבקשים. מבקשים ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך. אור פניך זה הכוונה. האיר אלינו פני. אבל אור פניך, אור פניך, כשמאירים עלינו באור פניו, אז איך אנחנו נראים? איך אנחנו נראים? איך נראה כיאור? באיזה אופן שהוא יכול להיות נסבל בחושב. אבל כשמאירים עליו, ומאירים עליו באור מוחלט, אז הוא באמת מכוער. הוא מכוער. מכוער, מפחיד. אפילו מגעיל. אבל אנחנו את זה מבקשים. אנחנו את זה מבקשים. אנחנו מבקשים. תזכור אותנו. תזכור אותנו, זה הכוונה, תתבונן בנו, תסתכל עלינו. אין שכחה לפני כיסא כבודך. תשים אותנו לפניך ותסתכל בנו. במקום שאין שכחה. זה מה שאנחנו מבקשים. זאת הבקשה שאנחנו מבקשים. במלכויות אנחנו מבקשים את זה, בזיכרונות אנחנו מבקשים את זה, ובשפרות אנחנו מבקשים. כל מה שאנחנו מבקשים, זה קיים בנו את הדין, ותגלה מלכותך על ידי שאתה דן אותנו, תתבונן בנו היטב כדי שנהיה באור פניך. אשרי העם יודעי תרועה, השם באור פניך יהלכו. מדוע? משום שהשופר הוא לזיכרון כעת. ומכיוון שאנחנו נזכרים על ידי השופר, אז אנחנו הולכים באור פניך. אז אנחנו מבקשים שיסתכלו עלינו, ויסתכלו עלינו עם כל ההתבוננות. ומה יראו? מה יראו? זה לא חשוב. אנחנו מבקשים שיסתכלו עלינו, משום שזו המציאות, זהו הקיום. אנחנו מבקשים מלכות, זאת אומרת, אנחנו מבקשים את עצם הדין, אנחנו מבקשים את ההתבוננות, ואנחנו מבקשים את הגילוי הסופי שיבוא על ידי יום הדין הגדול, אותו יום דין ששמואל הנביא נחרד ממנו. את זה אנחנו מבקשים. למה? משום שזה הקיום. זה הקיום. לשם כך נבראנו. עכשיו עסוקים בעצם בריאתנו, אנחנו נבראנו לזה. ובסופו של דבר לזה נגיע. אנחנו מאוד רחוקים מזה, אבל כעת, הרי כעת, יום ראש השנה הוא המומנט של הבריאה, הוא הרגע שכעת הבריאה עצמה נעשית. והבריאה עצמה נעשית כפי כוונתו יתברך בבריאה. לא כמו המציאות העלובה כמו שהיא נראית היום. אנחנו צריכים להתאים את עצמנו לכוונה שלו בבריאת העולם. אלה שלושת הדברים שאותם אנחנו צריכים להבין. וכשאנחנו אומרים את הדברים האלה, אלו הדברים שאותם אנחנו אומרים, דהיינו מלכויות, זיכרונות ושופרות, אז כשמסתכלים עלינו נזכרים בעקדת יצחק. כשאנחנו אומרים את זה כראוי, כשאנחנו אומרים את זה כמו שצריך, דהיינו, אנחנו יודעים מה עומד, אנחנו יודעים מה, איך זה נראה, אנחנו יודעים מה זה דין. ועם כל זה, אנחנו מתעסקים בלומר מלכויות, זיכרונות ושופרות. אנחנו מזמינים עלינו את הדין, אנחנו מבקשים את הדין. זה נקרא ש... זה נקרא שאנחנו מוסרים את נפשנו. אנחנו יכולים לעשות את זה רק מפני שאנחנו בנף של יצחק, שעקד את עצמו על גבי המזבח. אני רוצה לבאר עניין קצת משהו בכמה משפטים. אנחנו נוהגים במנהג תשליך, מנהג משונה, הולכים למים או לנהר או למים או אני יודע מה, לאיזה מקום שהוא שיש קצת מים, ואנחנו משליחים שם את העבירות. כמו שכתוב בפוסקים, מה שצריך לעשות זה ללכת אל הנהר, כך מנהג ישראל, כמו שכתוב ברמב"ם, ככה המנהג, ללכת אל הנהר, לנהר או ל... בכל אופן אנחנו נמצאים בארץ ילישה, אז הולכים לאיזה שהם מים באיזה אופן, מוצאים משהו ואומרים את מעיקר הדין, זאת אומרת, עיקר המנהג זה להגיד את שלושת פסוקי הפסוקים האחרונים בספר מיכה. אלה הם הפסוקים שהם המקבילים ל-13 מידות. מיקל כמוך נושא אבון ועובר על פשע ושארית נחלתו לא החזיק לעד אפו כי חפץ חסד. ישוב ירחמנו, יכבוש אבונותינו ותשליך במצולות ים כל חטאותיו. אז אנחנו מכל הפסוק הזה שיש שם 13 דברים, זה מקביל ל-13 מידות. בצורה אחרת כמובן. אז מכל הדברים כולם, אנחנו משתמשים רק בתשליך במצולות ים כל חטאותם, ולכן אנחנו הולכים למים כדי להשליך במצולות ים כל חטאותם. זאת אומרת, ההתייחסות זה למידה הזאת שנקראת ותשליך במצולות ים כל חטאותם. לכן זה נקרא תשליך. אבל מה המכוון בדבר הזה? מה התוכן? מה העניין? מה זה? מה זה? מה זה? איך משליכים אבונות למים? מה זה? מה זה מתכוון? ספר תומר דבורה, חלק הראשון שלו, אז עניינו זה להסביר את המידות. המידות האלה, אותן מידות שכתובות בספר מיכה, המידות האלה, אלה 13 המידות של מיכה, של ספר מיכה. מיקל כמוך, אלה הם המידות שאותם אנחנו אומרים בתשלי. אז הוא מסביר, המידה התשיעית היא ותשליך במצולות ים כל חטאותיו. זאת המידה התשיעית. אז הוא הולך ומסביר, אני אקרא קצת. זו מידה טובה לקדוש ברוך. ישראל חטאו מסרם ביד פרעה, ושבו בתשובה, למה יעניש לפרעה? וכן סנחרי, וכן המן ודומיהם. אין הקדוש ברוך הוא מתנחם בלבד לומר שובו בתשובה, ולא תהיה לכם עוד רעה. אם כן, יסתלק המן מעליכם. זה לא יסביר. אלא ישוב עמל המן על ראשו, וכן פרעה וכן סנחרי. והטעם להנהגה הזו, אני מכיר את לשונו של הרמק בתומר דבורה, והטעם להנהגה הזו היא בסוד ונשא השעיר עליו את כל אבונותם אל ארץ גזירה. ופירושו שהשעיר נושא אבונות ממש. וזה קשה מאוד, וכי ישראל חטאו והשעיר נושא, אלא המידה היא כך. הוא מסביר. אחרי שאנחנו מקבלים עלינו את הדין, בהמשך הדברים. יש משהו בסוד ההנהגה שברא בורא העולם, והטעם שהקדוש ברוך הוא גזר על עולמו, שכל מי שיעשה כן יתבטל, וזה טעם ואת הבהימה תהרוגו, וכן האבן של מצוות הנשכלים והסייף של מצוות הנהרגים, טעונים קבורה, לבטל מציאותם וכוחם אחר שיגמרו דינם. ככה הדין. הדין הוא כך כתוב במשנה בסנהדרין. האבן שנשכל בו, והסייף שנהרג בו, העץ שנתלה עליו, כל אלה טעונים קבורה. צריך לסלק אותם, לבאר אותם מהעולם. למה? משום שהדברים האלה, מכיוון שבהם נעשה הדין, וזאת ההנהגה. ההנהגה היא אחרי שהדין התקיים, אז אותם כוחות שמכוחם בא הדין, אותם כוחות מתבטלים. כל קיומם הוא רק כדי שיתקיים בהם הדין. כל המזיקים כולם קיימים רק כדי להיות שוט מרדות, רק כדי להיות מקל, אפשרות להכות. אחרי שהיכו בם, אז הדברים האלה מפסיקים, מאבדים את זכות הקיום שלהם. הם כבר לא קיימים יותר. זאת אומרת, הם לא יכולים להמשיך להתקיים. כל הקיום שלהם הוא רק כדי לקיים את הדין. ותו לא, אין להם שום זכות קיום. לכן את הבהמה תהרוגו. זה עוד עניין, כן. משום שבא לישראל תקלה על ידו. והאבן, הוא מסביר את הכל יחד, זאת אומרת, הוא מקשר את כל זה יחד. וזהו האבן של הנשקלים, הסייף של הנהרגים. האבן הזאת שהיא הייתה קיימת רק כדי להעניש בה. אחרי שהעונש התקיים, אז הכוח המעניש איבד את זכות קיומו. אין לו זכות קיום. הוא קיים רק כדי להעניש. יותר מזה הוא לא קיים. זאת המידה שנקראת ותשליך במצולות ים כל חטאותם. כך הוא אומר. ותשליך במצולות ים כל חטאותם, זה הכוונה. כל הדברים האלה שהם היו כוחות החטא, אחרי שהם פעלו את הדין, זאת אומרת שנתקיים הדין על ידה, אחרי שנתקיים הדין על ידה, אז הכוחות האלה נאבדים. אין להם זכות קיום. צריך כאן הרבה. והיינו ותשליך במצולות ים כל חטאותם. ירצה השליך כוח הדין להפיל על ידי אלו שהם מצולות ים. אלו הם העושים דין בישראל, שישוב אחר כך כל גמולם בראשם. ואתה, מפני שאחר שישראל קיבלו הדין, הקדוש ברוך הוא מתנחם אפילו על מה שקדם, ותובע אלבונה. בקיצור, הוא מעריך כאן להסביר, והוא מסיים ואומר, שכל אדם שמקבל על עצמו ייסורים, כל מי שמקבל, כל מי שיש לו ייסורים, אז הייסורים האלה, חוץ מה... הייסורים האלה הם ביאור של אותם כוחות רע. אחרי שהייסורים מאנישים בן אדם, אז כשבן אדם סובל ייסורים וסובל אותם כראוי, הרע האלה יצאו לפועל להאניש את אותו אדם, את אותו חוטא, והוא קיבל על עצמו את העונש. אחרי שהוא מקבל על עצמו את העונש, אז כל כוחות העונש בטלים. אז כשאנחנו הולכים בראש השנה אחר הצהריים, השנה זה ביום השני, כשאנחנו הולכים בראש השנה אחר הצהריים, לקיים ותשליך במצולות ים כל חטאותיו, פירוש הדבר, אנחנו אומרים, קיבלנו עלינו את הדין, הדין מתקיים בנו, קיבלנו עלינו את הדין. עכשיו תיקח את כל הכוחות האלה ותשליך אותם במצולות ים, כמו, כאילו שכבר קיבלנו עלינו את כל הדין כולו. זה סוד ותשליך במצולות ים כל חטאותיו. זה המנהג. אנחנו שמים את עצמנו כך שמכיוון שקיבלנו את הדין, הדין נתקיים בנו. אחרי שהדין נתקיים בנו, אז אותם כוחות שצריכים להיות עונש צריכים להתבטל. זה הסוד של ותשליך במצולות ים כל חטאותם, וזה המנהג, זה מנהג ישראל. כלומר, עומק המנהג, מה שאנחנו מגלים במנהג הזה, מה שאנחנו מגלים, העומק שאנחנו מגלים, זה שבראש השנה אנחנו לא ניצולים מהדין, אנחנו מקבלים עלינו את הדין. וזאת עצמה, זה עצמו, זאת ההצלה שלנו. העובדה שאנחנו מקבלים עלינו את הדין, בזה אנחנו ניצולים. אנחנו עומדים לפני משפט נורא והיום. ואין שום דרך להינצל, רק הדרך הזאת שחזל לימדו אותה. הדרך היא אחת, אין דרך אחרת. הדרך היא אחת ויחידה. להגיד כראוי, להגיד כמו שנכון, כמו שצריך, להגיד האלה יצאו לפועל להעניש את אותו אדם, את אותו חוטא, והוא קיבל על עצמו את העונש. אחרי שהוא מקבל על עצמו את העונש, אז כל כוחות העונש בטלים. אז כשאנחנו הולכים בראש השנה אחר הצהריים, השנה זה ביום השני, כשאנחנו הולכים בראש השנה אחר הצהריים, לקיים ותשליך במצולות ים כל חטאותיו. פירוש הדבר, אנחנו אומרים, קיבלנו עלינו את הדין. הדין מתקיים בנו. קיבלנו עלינו את הדין. עכשיו תיקח את כל הכוחות האלה ותשליך אותם במצולות ים, כמו, כאילו שכבר קיבלנו עלינו את כל הדין כולו. זה סוד ותשליך במצולות ים כל חטאותיו. זה המנהג. אנחנו שמים את עצמנו כך שמכיוון שקיבלנו את הדין, הדין נתקיים בנו. אחרי שהדין נתקיים בנו, אז אותם כוחות שצריכים להיות עונש צריכים להתבטא. זה הסוד של ותשליך במצולות ים כל חטאותיו, וזה המנהג, זה מנהג ישראל. כלומר, עומק המנהג, מה שאנחנו מגלים במנהג הזה, מה שאנחנו מגלים, העומק שאנחנו מגלים, זה שבראש השנה אנחנו לא ניצולים מהדין, אנחנו מקבלים עלינו את הדין. וזאת עצמה, זה עצמו, זאת ההצלה שלנו. העובדה שאנחנו מקבלים עלינו את הדין, בזה אנחנו ניצולים. באופן, שוב, אנחנו צריכים לזכור, להבין ולדעת, אנחנו עומדים לפני משפט נורא והיום. זה לא ניסוח שלי, זה כתוב, כן. הוא נתנה תוקף קדושת היום כי הוא נורא והיום. אנחנו עומדים לפני משפט נורא והיום, ואין שום דרך להינצל, רק הדרך הזאת שחזל לימדו אותה. הדרך היא אחת, אין דרך אחרת. הדרך היא אחת ויחידה. להגיד כראוי, להגיד כמו שנכון, כמו שצריך. להגיד מלכויות, זיכרונות ושופרות כמו שצריך. כשאנחנו עושים את זה כמו שצריך, כראוי, אז בעזרת השם יתקיים בנו גם זה ותשליך במצולות ים כל חטאותיו. כתיבה וחתימה טובה לכולם.
חתימה טובה.